אתם מאזינים לאנקדוטה, הפודקאסט של בית הספר להיסטוריה על שם צבי יבץ באוניברסיטת תל אביב. אני עודד פוירשטיין, ואיתי צוף פלוטקין שמאוד לא אוהבת שאני אוהב אוניברסיטת.
אוניברסיטת, אבל בסדר, כן.
אוניברסיטת תל אביב.
תודה.
ואיתנו מאוניברסיטת תל אביב גם נועם ריטבו. היי נועם.
שלום עודד, שלום צוף.
היי. אז נועם הוא מאסטרנט להיסטוריה של האימפריה הרומית וכותב בהנחייתו של פרופסור יונתן פרייס, אבל למה שתשמעו אותי מדבר על זה, נועם, ספר לנו קצת על עצמך. מי אתה בעצם?
טוב, אז שלום, קודם כל נעים מאוד להיות פה. תודה שהזמנתם אותי. שמי נועם, אני למעשה עשיתי את התואר הראשון שלי באוניברסיטה העברית. העניין שלי בעת העתיקה התחיל מאז שאני ילד, מספרים שקנו לי של המיתולוגיה היוונית, והתחלתי את התואר הראשון, ולאט לאט ככה נמשכתי יותר ויותר דווקא לכיוון של רומא, למרות שהעניין הראשוני שלי היה ביוון ובפילוסופיה היוונית, ולקחתי כמה שיעורים של פרופסור אלכסנדר יעקובסון מהאוניברסיטה העברית, וממש ככה נמשכתי למין לפוליטיקה הרומית ולאופן שבו זה מסופר על ידי ההיסטוריונים הרומים, שזה מאוד גובל בטלנובלה.
כן.
וזה מאוד משך אותי, וזה התחלתי לדמיין את זה כמו מין תוכנית טלוויזיה סטייל.
פעם היינו אומרים משחקי הכס, אבל איכשהו כולנו כן, שכחנו כן. שהסדרה הזו קיימת.
נכון, נכון. כן. זה שם שאולי מעורר קצת אנטגוניזם. אז, כן. אז נגיד משהו בסגנון הזה, בלי להגיד את השם הקונקרטי.
אז אתה מתעסק עכשיו יותר בפוליטיקה רומית, או...?
אז העיסוק שלי, תחום העניין שלי זה פוליטיקה רומית וחברה רומית. קשה קצת לעשות את ההבחנה בין הדברים, זאת אומרת, אלה גם הבחנות מודרניות שלנו, בסופו של דבר החברה והפוליטיקה מעורבות אחת בשנייה. ובעיקר אני מתעניין בסוף הרפובליקה הרומית, תחילת הקיסרות הרומית, ועבודת התזה שלי עוסקת במקרה מסוים בתקופת השלטון של טיבריוס, שהיה הקיסר השני של רומא.
באיזה שנים, פחות או יותר?
טיבריוס שלט משנת 14 לספירה עד שנת 37 לספירה.
אוקיי.
כן, זה קצת מוזר פתאום המספרים הדו-ספרתיים האלה.
לגמרי, לחוקרים של המאה ה-19, כן, כן. תכלס, כן. מאיפה המקורות שאתם עובדים איתם? הרי בסופו של דבר יש גם הפרדה בין נגיד ארכיאולוגיה להיסטוריונים, וקודם אמרת ההיסטוריונים הרומים. אתה הולך לספרים שהם כתבו, דברים כאלה קיימים, או בקיצור, מאיפה החומר?
אז העניין של המקורות הוא מורכב באמת, ובאמת זה מאוד שונה מהיסטוריה מודרנית. זאת אומרת, אם לכם יש איזושהי בעיה של עודף מקורות, שאתם צריכים לברור מה רלוונטי יותר ומה רלוונטי פחות, בעת העתיקה הבעיה היא הפוכה, זאת אומרת, יש לנו מבחר מאוד מאוד קטן של מקורות, וכמעט הכל רלוונטי. אז באמת יש לנו מקורות ספרותיים. מקורות ספרותיים יכולים להיות היסטוריונים, כמו נגיד טקיטוס, שרובם כתבו או בלטינית או ביוונית. זה יכול להיות מקורות ספרותיים אחרים, שהם לא, זאת אומרת, מז'אנרים אחרים, למשל שירה, אפוסים, כל מיני דברים כאלה שמהם גם סתירות, דברים שאפשר לגזור מהם גם אל החברה והתרבות שבה הם נכתבו, ולא רק על הנושאים שעליהם הם נכתבו. ויש לנו ממצאים ארכיאולוגיים, כתובות, פסלים, ציורים, מטבעות, דברים כאלה שכל אחד מהם אפשר להוציא ממנו מידע מסוים, כל פעם שנמצאת איזושהי החלטת סנאט כזו, או איזשהו מסמך או פפירוס עתיק, אז זה כמובן...
מסיבה.
זה מביא לסערה גדולה במחקר. אבל זה בעיקרון העניין. עוד דבר נוסף שחשוב להגיד, בעיקר בקשר של ההיסטוריונים או שאר המקורות הספרותיים, זה שהם הרבה יותר, בעיניי לפחות, הרבה יותר פרופגנדיסטים מהיסטוריונים של העת החדשה, מן הסתם. או לאו דווקא פרופגניסטים, אולי זו מילה לא נכונה, היו להם אג'נדות מאוד ברורות, אפשר להגיד. הם מבחינתם מאמנים יותר או מאמנים פחות, אבל בדרך כלל יש להם איזושהי אג'נדה שהם מנסים לקדם. הרבה חלקים חסרים לנו, ואגב זאת אחת הבעיות המרכזיות במחקר הספציפי שלי, שטאקיטוס, שהוא נגיד האוטוריטה המרכזית שלנו, לחייו ומותו של, יותר לחייו של סיאנוס, דווקא בשנים הקריטיות, בשנים מתחילת שנת 29 ועד סוף שנת 31, שאלה השנים הכי קריטיות בעצם למה שקרה לסיאנוס, דווקא בשנים האלה אין לנו את מה שהוא כתב, זה הספר החמישי שלו, של האנלס, וזה בעצם גם מכניס למין סחרור את כל המחקר הזה, כי זה הופך את הכל בעצם מין עבודה בלשית יותר. צריך להתחיל לאסוף רמזים למה שקרה בשנים האלה.
איזה סיפור באמת רצית להביא לנו? איזה אנקדוטה ספציפית?
מי זה הסיאנוס הזה שרמסת עליו?
זהו, אז כמו שהזכרנו, הזכרתי את לוקיוס אליוס סיאנוס, זה שמו הרומי. הוא היה ראש המשמר הפרטוריאני של הקיסר טיבריוס. המשמר הפרטוריאני זה סוג של יחידה מובחרת בצבא הרומי, יחידה שמוקמת על ידי אוגוסטוס, הקיסר הראשון.
היחידה להבטחת אישים.
ממש, רק שבניגוד ליחידות מודרניות כאלה, זאת יחידה שמכילה קרוב לבין 9,000, יש אנשים שמעריכים גם 12,000 איש, חיילים שנמצאים בתקופה שאנחנו עוסקים בה, נמצאים ממש על הגבול של רומא, במחנה שסיאנוס מקים. הוא ממונה לתפקיד על ידי טיבריוס בשנת 14 לספירה. לפני זה אנחנו לא יודעים יותר מדי על החיים שלו, אנחנו יודעים שהוא שייך למה שנקרא אולי הצולה נמוכה יחסית, הוא פרש, רומי. אבל הוא מקושר גם בקשרי משפחה, גם בקשרי נישואים וגם בקשרי חברים, לאנשים עם המון המון כוח בחברה הרומית, בפוליטיקה הרומית, וגם בצולה הגבוהה הרומית.
גם אם אנחנו לא יודעים עליו משהו ספציפי, כמו שהזכרת שהוא פרש, מה אנחנו יודעים אולי על אנשים במעמד שלו שאפשר נגיד להניח שרלוונטי גם אליו? כלומר, הוא נחשב, הוא היה מחונך, הוא היה איזשהו עניין של טוהר אדם, כלומר, נישואים מיוחסים.
אז קודם כל, אנחנו יכולים להניח באמת שלא רק המעמד שלו, אבל הוא ספציפית היה אדם מאוד מלומד, אנחנו יודעים את זה גם מהמיליה שבו הוא הסתובב, זאת אומרת, אנשי עת ואנשי שם, אנשי תרבות, שעל חלקם גם אנחנו יודעים שכתבו דברים. אנחנו יכולים לדעת בנוסף על המעמד, שוב, זה מעמד גבוה, הם יודעי קרוא וכתוב, אני מניח, ברובם. זאת אומרת, בואו נגיד שהם יותר קרובים לאצולה הגבוהה משהם קרובים לפלבס, לפשוטי העם. ושוב, בתקופה הזו הם כבר ההגדרות של פלבאים ופטריקים קצת מתושתשות יותר, גם אולי מונחים שהם קצת יותר קשורים לעולם הרפובליקה, אבל אנחנו יכולים, כן אפשר לדעת שהתפקיד הזה של ראש המשמר הפריטוריאני הוא תפקיד ששמור לפרש, דווקא מהסיבה שהוא לא שייך לאצולה הגבוהה, ושזה תפקיד עם יותר מדי קרבה לקיסר. התפקיד השני, זאת אומרת, החשוב ביותר עבור פרש הוא בעצם המושל של מצרים, שגם שם, בגלל שזו הפרובינקיה, יש שיגידו, החשובה ביותר עבור רומא, משום שזה הסם התבואה של האימפריה.
כמו שתמיד אומרים, כן.
כמו שתמיד אומרים. אז שם המושל הוא פרש, כדי ששוב לא יהיה איזשהו אציל עם יותר מדי כוח, ומי שמקבל את התפקיד הזה בשנת 15 זה אבא של סיאנוס. זאת אומרת שסיאנוס מחליף אותו כמפקד המשמר הפרטוריאני, או בהתחלה הם מכנים במשותף ואחרי זה
אז לא לגמרי הצולה הגבוהה, אבל מצד שני הוא מגיע ממשפחה מאוד חשובה ומעורבת פוליטית.
חשובה ומבוססת, כן.
אז מה הייתה מערכת היחסים שלו עם טיבריוס, עם הקיסר באותם שנים?
אז אנחנו לא שומעים יותר מדי עד שנות ה-20 של המאה הראשונה. אנחנו כן יודעים שטיבריוס משתמש בו לכל מיני פעולות צבאיות, למשל להשקטת איזשהו מרד שפורץ בליגיונות בפנוניה, דלמטיה, כל האזור הזה של קרואטיה של היום, שלשם הוא נשלח עם דרוסוס, הבן של הקיסר, כסוג של מנטור כזה לדרוסוס, אבל גם כמין סמל של השלטון. זאת אומרת, זה לפחות מה שטקיטוס כותב לנו. זה אדם שבעצם אמור לסמל לחיילים המורדים את הגמול, את הסמכות, את הגמול, את העונש ואת הפרסים שהם יכולים לקבל במידה והם
יחזרו לסורה.
בדיוק. מאוחר יותר הוא למעשה המעמד שלו הולך ומתחזק, גם בגלל הרבה דברים שבעצם לא קשורים אליו. שני היורשים הפוטנציאליים של טיבריוס, אלו שיש גם בעיה לדבר על ירושה בתקופה הזו, כי לא כל כך ברור מה זה ירושה, אין איזושהי תוכנית, זה לא מלוכה רגילה, אין איזושהי תוכנית של ירושה דינסטית בהכרח, אבל כן יש איזשהו כיוון. זאת אומרת, טיבריוס מתכוון להעביר את השלטון ככל הנראה לבן שלו המאומץ, שהוא בעצם האחיין שלו, שזה גרמניקוס, אבל גרמניקוס מת בשנת 18 במזרח, בסוריה אם אני לא טועה, ואחריו היורש הפוטנציאלי הוא הבן שהזכרנו כבר, הבן הביולוגי של טיבריוס, דרוסוס. אבל הוא מת בשנת 23. ולמעשה טיבריוס כבר מתקרב לגיל 70, אנחנו מדברים על העת העתיקה, אנחנו לא יודעים כמה זמן, זאת אומרת, זה לא שאתה יכול לקחת איזה ריזיקה שעכשיו יש לך עוד 20 שנה לטפח איזשהו יורש צעיר, בן משפחה, ו... הוא צריך למצוא מישהו כדי להתחיל להעביר אליו, או להתחיל להעביר אליו סמכויות, או להתחיל להכין אותו לירושה. הבעיה היא שכל הנכדים שלו, גם מהבן המאומץ וגם מהבן הביולוגי, הם או צעירים מדי, או שהם גם צעירים מדי, והוא גם לא כל כך אוהב אותם. ומתחילים כל מיני טאקלים כאלה, בין טיבריוס לבין הבנים של גרמניקוס, שהם כביכול אמורים לרשת אותו. ודמות מאוד מרכזית במאבקים האלה, בסכסוך הזה המשפחתי, שהוא לא כל כך משפחתי, הוא למעשה סכסוך ציבורי. פוליטי לחלוטין. אחת הדמויות המרכזיות כאן היא אגריפינה, שהיא אלמנתו של גרמניקוס והאימא של אותם שני צעירים ששמם נרון ודרוסוס. זה לא נרון שאנחנו השמות מאוד מבלבלים,
חוזרים
על עצמם.
אז איך סיאנוס משתלב בכל הנובלה הזו?
וסיאנוס משתלב שם כסוג של, יש שיגידו כלי, יש שיגידו אדם שלחלוטין מקדם את האג'נדות ואת השאיפות שלו, בעצם כמין חומה אל מול אגריפינה, מצד טיבריוס. טיבריוס, באותם שנים אנחנו רואים, שומעים על הרבה משפטים שמתנהלים, משפטי מייסטס, כאילו משפטי בגידה, אבל למעשה משפטים מאוד פוליטיים, שסיאנוס או אנשים מטעמו, אורחים נגד כל מיני חברים ותומכים של אגריפינה.
בשם אבל טיבריוס, זאת אומרת, זה היה בשלב הזה עדיין בשמו?
לחלוטין בשמו, זאת אומרת, זה בשם המדינה.
כן.
שאלה באמת כמה זה, מייסטס בהגדרה של המונח, זה בעצם נניח פגיעה בכבוד הרומי, בכבוד של המדינה הרומית, אבל בשלב הזה כבר הקיסר למעשה הוא מתפקד
כמדינה. כן.
שוב, הרומאים אז לא יגידו את זה אולי בפה מלא, אבל היום אנחנו אולי יכולים, אם להיזהר מהנכרוניזם, אנחנו יכולים להגיד שזה למעשה מה שהיה.
אז כמה מזה, כי אתה כן העלית פה שאלה מעניינת, דיברת על שאיפות פוליטית לעומת כלי, אולי אני צריך לשאול להערכתך, אבל היו לו איזשהן שאיפות, כלומר, סיאנוס ראה בעצמו מישהו ש-just doing his job, או שזה באמת היה מתוך איזושהי מטרה להתברג בעצמו, אולי אפילו לרשת את הקיסר, אני לא יודע.
אז להערכתי, וזה גם מה שאני מנסה לטעון בעבודה שלי, אני חושב שקשה לשים את איזשהו גבול בין הדברים. אני חושב שזה שני הדברים הולכים יחד. אני חושב שלשני הצדדים, גם לטיבאוס וגם לסיאנוס, הברית הזו מאוד השתלמה. זאת אומרת, סיאנוס מתפקד למעשה כראש המשמר הפרטוריאני, שזה כביכול תפקיד רשמי, שגם על זה יש חילוקי דעות, אבל בתפקידו הלא פורמלי הוא מה שנקרא סוקיוס לבורום, או שזה שותף לשלטון למעשה, או שותף לעמל, ואנחנו יודעים שטיבאוס לפעמים הוא מכונה אדיוטור אימפרי, שזה ממש עוזר לשלטון. טיבריוס, אז אלה תפקידים שהם כאילו, הם לא רשמיים, אבל זה למעשה המעמד שלו.
אז הוא כזה דה פקטו, מה שנקרא, ראש הממשלה החליפי.
נכון, על אחת כמה וכמה, שבשנת 26, טיבריוס מחליט שנמאס לו מהפוליטיקה ומהסכסוכים המשפחתיים, והוא עוזב לגלות מרצון באי קפרי, שמשם הוא לא יחזור לרומא, עד מותו בשנת 37. ולמעשה הוא משאיר את סיאנוס גם כצינור התקשורת המרכזי, אם לא היחיד שלו, עם רומא, עם הבירה, וגם הוא למעשה נותן לו עוד ועוד סמכויות, ואני חושב שגם לטיבאוס באיזשהו מקום זה מאוד נוח, כי יש, אפשר, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו אם טיבאוס בכלל מלכתחילה רצה את התפקיד הזה, הוא הגיע אליו בגיל מאוחר, מהרגע שהוא הגיע לתפקיד הוא כבר התחיל להכין יורשים פוטנציאליים, זאת אומרת, לא ברור עד כמה הוא באמת רצה את הכוח הזה וכמה זה נכפה עליו, אבל ברגע שזה היה אצלו הוא היה חייב להתמודד עם זה וחייב לתפקד עם זה. ואני חושב שהיה לו מאוד נוח להעביר עוד ועוד סמכויות לסיאנוס, וגם באופן לא רשמי. זאת אומרת, המעבר הזה לקפרי למעשה מאפשר לו להפוך את סיאנוס, כמו שאתה אומר, למין ראש ממשלה בפועל, כשלמעשה המעמד שלו עדיין כפרש. זאת אומרת, הוא עדיין לא קפץ מעל איזושהי מדרגה שמעליה, זאת אומרת, שטיברוס, שהוא גם אדם חסית מסורתי, לא היה מוכן לאפשר לו להגיע אליה.
זהו, זה באמת מוביל אותי לשאלה הבאה, האם הייתה איזושהי התנגדות, או מה היו התגובות אליו, מעבר לטלנובלה המשפחתית הזאת? זאת אומרת, האם העובדה שהוא לא היה מהמעמד הנכון בעצם, גרמה לאיזושהי התנגדות?
אז אני חושב, אז קודם כל, כן, אנחנו יודעים שלסיאנס היו מצד אחד המון תומכים, בסנאט ובאצולה, מצד שני, הייתה לו גם התנגדות, בין היתר בגלל שאגריפינה, טוב, גרמניקוס יותר נכון, היה הגיבור, הגולדן בוי, כמו שאפשר להגיד של רומא, ואגריפינה זוכה להרבה גם מהזוהר של גרמניקוס, וגם היא בעצמה, היא נכדה של אוגוסטוס. אז זאת אומרת,
כן.
זאת אומרת, יש להם, זאת אומרת, יש איזה הרבה כוח והרבה ערך למשפחה הזו בעיני העם, ובאופן טבעי, מי שפועל נגדם, עשוי להיחשב כמישהו שחותר נגד השלטון, חותר נגד היורשים, אם אפשר להגיד, יורשים הטבעיים. אז כן, זה הוא לא... זאת אומרת, לפחות הסברה במחקר, שאני אגב במידה רבה קצת יוצא נגדה בעבודה שלי, הסברה במחקר היא שהוא לא היה פופולרי לפחות בקרב העם, וזה גם בא לידי ביטוי במה שיקרה אחרי זה, ובאופן שבו הוא ימצא את מותו ומה שיקרה אחרי מותו.
אז בוא באמת נדבר על זה. כלומר, סיאנוס אני מניח יצא המפסיד באימות הזה.
נכון, אז קודם כל, עם הזמן הוא מצליח, כמו שאמרנו, לבסס עוד ועוד את מעמדו. בשנת 29 הוא מצליח, הוא וטיבריוס, שוב, השאלה באמת מי מהם מוביל את ההצגה, מצליחים להגלות את אגריפינה ואת הבן הבכור שלה, את נרון מרומא. נרון ימות תוך שנה, אגריפינה תמות בשנת 33 בגלות. הבן השני, דרוסוס, מושם במעצר, גם הוא ימות ככל הנראה מרעב בכלא בשנת 33, כי יש תיאורים מזוויים אצל סווטוניוס, אני חושב, אצל טקיטוס, על איך הוא אוכל את המזרון שלו לפני מותו. ולמעשה סיאנוס נשאר, זאת אומרת, פתאום טיבריוס, פתאום כבר אין יותר התלבטות. זאת אומרת, סיאנוס הוא היחיד שיכול לתפוס, זאת אומרת, לרשת אותו שוב, אם אפשר לקרוא לזה ירושה. אבל זה לא כל כך פשוט, בעיקר בגלל המעמד של סיאנוס, והוא לא, זאת אומרת, לא רק שהוא לא בן משפחה קיסרית, הוא גם לא מספיק אציל. אז נעשות כמה פעולות בשביל לשים אותו, בשביל להפוך אותו ליורש פוטנציאלי שוב.
כן.
אחת מהן היא לחתן אותו עם בת משפחה קיסרית. האופציה כאן היא ליבילה, כנראה ליבילה או הבת שלה, ליבילה היא אחיינית של טיבריוס, שהייתה נשואה לבנו הביולוגי, הכל פה זה בתוך המשפחה.
כמובן.
ויש לה ילד קטן, אם אני לא טועה, בן 11, בשם טיבריוס גמלוס, היה לו אח תאום, בגלל זה הוא גמלוס, אחי אבת היום מת קודם לכן, וסיאנוס כל הנראה מצפה להפוך למין סוג של עוצר עבור אותו טיבריוס גמלוס, דרך ניסויים עם ליבילה. זאת, שוב, זה לא משהו שהוא חד משמעי, המקורות העתיקים לא מספיק ברורים לגבי זה, אבל זו הסברה הרווחת כיום. זה דבר אחד. דבר השני שקורה הוא שבשנת 31, טיבריוס ממנה את סיאנוס לקונסול ביחד איתו. למעשה הוא קופץ את כל מסלול המשרות הרגיל של פוליטיקאי רומי, והוא ממש שם אותו בעמדת הקונסול, מבלי שהוא עבר משרות אחרות בדרך. ויותר מזה, לכהן כקונסול עם טיבריוס, בתקופה שטיבריוס הוא הקיסר, זה ממש מצביע על סיאנוס כיורש פוטנציאלי. זאת אומרת, בתקופת הכהונה שלו כקיסר, טיבריוס חלק את הקונסולט רק פעמיים, פעם אחת עם גרמניקוס ופעם אחת עם דרוסוס. זאת אומרת,
לכולם ברור מה זה.
לכולם ברור בדיוק. בשנת 31, שהשנה נקראת על שם טיבריוס וסיאנוס, וסיאנוס אמור לרשת את, ככל הנראה, בשלב מסוים, טיבריוס כבר בן 70.
אני חייב להגיד, אני שאלתי אותך קודם, אז מאיפה הגיע נפילתו, ואתה רק מספר לי איך הוא מצליח ומצליח ומצליח.
יפה.
זה בן אדם מוצלח.
אז דווקא בשיא, דווקא כשהוא הגיע לשיא, ופתאום המעמד שלו מתחיל להתערער. בערך במאי, אם אני לא טועה, טיבריוס מתפטר מהקונסולט, משהו שהיה מקובל, וסיאנוס מחויב להתפטר גם, אז כבר נשללות ממנו חלק מהסמכויות שלו. יש שאלה, לא ברור אם הוא נשאר מפקד המשמר הפריטוריאני באותה תקופה, אבל אם לא, אז אנחנו יכולים להניח שעוד סמכויות למעשה נשללו ממנו. ובמקביל, טיבריוס מתחיל לפתח את הבן השלישי של אגריפינה וגרמניקוס, שאותו אנחנו רובנו נכיר, קליגולה. קליגולה הוא נער בן 17 באותם שנים, והוא מוזמן לקפרי על ידי טיבריוס, ופתאום משום מקום לסיאנוס מופיע איזשהו איום פוליטי. עכשיו, לא כל כך ברור מה קרה באותם שנים. המקורות העתיקים מספרים לנו על קשר של סיאנוס, או נגד טיבריוס, או נגד קליגולה. זה לא ברור, לא ברור גם אם היה קשר, איך הוא התגלה. יש איזושהי סברה שאנטוניה, הסבתא של קליגולה, שלחה מכתב לטיבריוס, שבו יבהירה את טיבריוס מקשר של סיאנוס. יוספוס מספר לנו על זה דווקא. וכמין אנקדוטה, ככל הנראה, זה לא קרה. נכון.
כלומר, יכול להיות שכל הטענה שסיאנוס עשה קשר נגד מי שזה לא יהיה, זה היה בעצם קשר של קליגולה כדי
נגד
סיאנוס.
יפה, אז יש רונלד סיים, אחד מגדולי ההיסטוריונים הרומים, כותב בספר שלו על טקיטוס, ספר של שני כרכים, אבים, הוא כותב שהקשר היחיד שאותו אנחנו יכולים לתאר בפורטרוט, זה הקשר של טיבריוס נגד סיאנוס. אם זה בא כתגובה לקשר של סיאנוס, יכול להיות, אבל ככל הנראה לא. זאת אומרת, חשוב לזכור שמקורות הכוח של סיאנוס היו שלושה בעיקרם. אחד זה היה המשמר הפרטוריאני, שכמפקד שלו היה לו המון המון כוח בבירה, זאת אומרת, זה גם משהו מאוד מאיים, זאת אומרת, פתאום יש לכם 12,000 או 9,000 חיילים שנמצאים על הגבולות, ומקור כוח שני שלו היו הקשרים שלו בתוך האצולה, שכבר דיברנו עליהם, גם בסנאט, גם עם פרשים אחרים, ומקור הכוח העיקרי, שבו גם במידה רבה היו תלויים שני מקורות הכוח האלו, היה הקשר שלו עם טיבריוס. כן. טיבריוס היה קורא לו בנאומים ובמכתבים שהוא היה שולח לסנאט, היה קורא לו ביוונית סיינוס או אמוס, זאת אומרת, סיינוס שלי. זאת אומרת, יש שם קשר מאוד קרוב, חברי או כמעט כמו אב ובן, בין סיינוס וטיבריוס, וסיינוס מצפה באותם שנים, ממש באותה שנה, יש שמועות שהוא הולך לקבל את הסמכות הטריבונית, שזה למעשה בעצם מה שייתן לו את הגושפנקה, שהוא הולך להיות באמת היורש של טיבריוס, כן. כנראה כעוצר, והוא מצפה לקבל את זה, ובאותו יום שבו מגיע, בעצם נשלח אדם בשם מקרו, נשלח על ידי טיבריוס לרומא, עם מכתב, עם איגרת לסנאט. מה שאנחנו יודעים על האיגרת הזו זה שהיא הייתה ארוכה ופטלטלה, ולא הרבה מעבר לזה. והוא, לפני הכניסה לישיבת הסנאט, אותו מקרו אומר לסיאנוס, תשמע, אני ונותן לך את ה... כנראה, הוא פה נותן, מעניק לך את הסמכות הטריבונית, אז וולקאם.
כן, תבלה.
סיאנוס נכנס והאיגרת מוקרת, בינתיים מקרו, שהוא מעורה בסוד העניינים, לוקח את החיילים שנמצאים שם ששומרים על האספה, לוקח אותם חזרה למחנה של הפרטוריאנים, של המשמר הפרטוריאני, בשביל למנוע איזושהי התקוממות, והאיגרת מוקרת בסנאט, ובסופה פתאום יש איזושהי בקשה מפתיעה לעצור את סיאנוס. סיאנוס כנראה היה מופתע, לא הבין מה קורה, והוא שם במעצר. באותו יום הסנאט מתכנס שוב, ומחליט על הוצאה להורג של סיאנוס.
ככה ביום אחד התהפך עליו הגורל שלו.
ביום אחד התהפך עליו הגורל שלו.
יודעים מה, זאת אומרת, אפשר לשים את האצבע על מה קרה? זאת אומרת, למה הוא פתאום שינה את דעתו, טיבריוס?
אז קודם כל, זאת שאלה טובה. קשה לדעת, קשה להגיד, בעיקר בגלל שהמקורות לא מספיק בהירים בנושא הזה. מה שכן, אני חושב שסיאנוס פשוט צבר יותר מדי כוח. זאת אומרת, הוא הגיע איזשהו מצב שבו קליגולה הוא מין יורש שכנראה יהיה יותר מוסכם על העם, כי יש לו את הפופולריות של המשפחה שלו, יש לו את האדם הכי כחול ברומא. צד שני, יש לכם פה איזה בן אדם ממעמד יחסית נמוך, ששולט בכל המערכת הפוליטית ברומא. זאת אומרת, מישהו שלא יאפשר סתם ככה לאיזה ילד בן 17, זאת אומרת, אם מחר טיבריוס מת, סיאנוס בחיים לא היה מאפשר לאיזה ילד כזה, זאת אומרת, להיות קיסר במקומו. ולמעשה מה שזה אומר, שככל הנראה זה היה מתגלגל איזשהו מאבק צבאי ולמלחמת אזרחים. ולדעתי טיבריוס צפה את זה, והוא נתן מכה מקדימה, למרות שהוא העריך את סיאנוס בעיניי עד אותו רגע. מה שקורה אחרי זה אבל, בעיניי הוא מה שמשפיע על איך אנחנו רואים את כל המקרה הזה היום. כי למעשה, עוד כשסיאנוס בסנאט, עוד לפני שמוקרא גזר הדין, כבר העם מתחיל לשבור את הפסלים שלו, ואת התמונות של דיוק הנאות שלו, וזה האדם שאנחנו יודעים שכל האימפריה הרומית הייתה מלאה בפסלים שלו. זה האדם כנראה עם הפרצוף השני הכי מוכר באימפריה, והיום אנחנו לא יודעים איך הוא נראה. זאת אומרת, התחילו לשבור את הפסלים שלו, יש תיאורים מאוד גרפיים של הפגיעה האנתרופומורפית בפסלים של סיאנוס, ואיך מתיחים אותם והופכים אותם ל... סירי לילה ולקדים ולמחוותות ודברים כאילו מאוד פרוזיים, וגם באמת הפגיעה האנתרופומורפית הזו הופכת את סיאנוס שרואה את זה, הופכת אותו לצופה במה שעומד לקרות לו, ולמעשה אחרי שהוא מוצא להורג, הגופה שלו מוטלת במדרגות הגמוניות, מדרגות ההנחות, ששם היו מטילים את הגופות של הפושעים הגדולים, ובמשך 3 ימים ההמון מתעלל בגופה עד שהם זורקים אותה לטיבר. במקביל גם מתחילים לרדוף את המשפחה שלו ואת החברים שלו, שני הילדים הקטנים שלו מוצאים להורג בצורה מחרידה, שאולי נחסוך את זה מה שומעים. ובעצם מה שמספרים לנו זה שהבן אדם הזה היה פושע אכזרי שביקש
להשתלט.
כן, להשתלט על המדינה, להפיל את הקיסר ולהקים טירניה או איזושהי רודנות משלו. וקשה לדעת את האמת, זאת אומרת.
לא, אתה רמזת, אבל קודם אתה, כששאלנו אותך על מה חשבו עליו באמת, אתה אמרת שבאמת כנראה במחקר סבורים שאנשים לא אהבו אותו ואתה חולק על זה, אבל אנחנו כן רואים פה סיפור על איך בעצם ברגע שהקיסר נתן אישור, אנשים רק חיכו להזדמנות לשפוך את הדם שלו ולהרוס את הפסלים. אז השאלה היא כמה מהסיפורים האלה באמת אמינים, כלומר, יכול להיות שאותו היסטוריון שכתב, כן, כולם מיירו לנתץ את הפסלים שלו, עשה את זה באמת כדי להדגיש כמה בן אדם הזה שהיה נורא, כי אני מניח הוא גם כתב את הסיפור הזה תחת קליגולה, כן? אז אתה צריך...
או קצת אחרי, אבל כן, 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 לגמרי. סיאנוס, מה שקורה הוא כזה דבר. קודם כל, חשוב לזכור, וזה באמת גם אם אנחנו מתייחסים לחברה, וגם דברים שניסיתי לעסוק בהם, זה שכשאנחנו מדברים על פופולריות, אנחנו חושבים על האדם הכי אהוב, זאת אומרת. אבל אם אנחנו ניקח את זה שנייה לדוגמה הקלאסית של סרטים אמריקאים, זאת אומרת, מלכת הכיתה. כן. מלכת הכיתה היא הכי פופולרית, אבל היא לא הכי אהובה.
נכון.
זאת אומרת, יש איזושהי הבחנה בסוציולוגיה חברתית בין פופולריות לבין נניח the goodwill of the masses. זאת אומרת, אתה יכול להיות מאוד מאוד פופולרי מבלי שיואבו אותך או מבלי שיואבו אותך באופן אוניברסלי. זאת אומרת, העובדה שההמון התעלל בגופה שלו וניפץ את הפסלים שלו, לא אומרת שכל ההמון, זאת אומרת, כשאנחנו חושבים על המילה המון, אז פתאום יש לנו מין תמונה כזו של כל הפלאפס, כל האזרחים. אבל לא, כנראה שחלק גדול מהאזרחים נשאר בבית... או כי פחד, או כי לא עניין אותם.
אני טועה, אבל יש הבדל בין באמת להתהפך עליו, ולהוציא אותו להורג ואת המשפחה שלו, ומזעזע ככל שיהיה, לבין באמת לנסות למחוק זיכרון של בן אדם. זאת אומרת, גם היום, דווקא אנחנו, המחשבה שלנו המודרנית, זה אולי צריך להיות להפך. כמו שאנחנו, למשל, יש לנו ימי זיכרון, ואנחנו גם רוצים להזכיר צוררים, כדי שמה שתמיד אומרים, ההיסטוריה לא תחזור על עצמה. אז דווקא מאוד מאוד מעניין, העניין הזה שהם באמת בחרו פשוט לחסל את הזיכרון שלו. אז הייתי שמחה אם טיפה תסביר על העניין הזה, וגם אם תוכל להתייחס לעניין, האם זה בכלל עבד? האם אנחנו מדברים עליו פה, 2000 שנה אחרי?
אז זה באמת משהו מאוד מעניין שהתעסקתי בו קצת במחקר, לא, זה משהו שבאמת יש עוד הרבה מה לדבר עליו, כל הנושא של דמנטיו ממוריאי, שזה נניח בתרגום חופשי, הוקעת הזיכרון או מחיקת הזיכרון, זה מונח לא רומי, מונח בלטינית, אבל הוא מונח...
מאוחר יותר.
כן, לדעתי מסוף המאה ה-17, וקודם כל זה קורה גם היום. זה קרה לא מזמן, פתאום אנשים נזכרים שאיזה מדינאי אמריקאי חשוב היה בעל עבדים, ומפילים את הפסלים שלו, שמוחקים את השם שלו מהרחוב, ומחליפים, קוראים לרחובות שנקראו בעבר על שמו, עכשיו על שם אחר. אבל באופן טבעי, זו פרקטיקה שכמעט לא יכולה לעבוד, כי באמת בעצם ההוראה לשכוח, אנחנו למעשה זוכרים, לדוגמה הקלאסית, זה של אימך זכר המלאק. זאת אומרת, אני צריך למחות את זכר המלאק, אבל כאילו עצם ההוראה למחות את זכר המלאק מזכירה לנו את המלאק, וגם מזכירה לנו כמה שהמלאק זה גרוע. זאת אומרת, אז אותו דבר גם במחשבה הזו לגבי אישים ברומא. מה שאני חושב שקרה ספציפית לסיאנוס הוא שברגע שהוקראה האיגרת הזו בסנאט, הוא ברגע אחד הוא הפך מחבר נאמן לאויב, לאויב של המדינה ולבוגד, ולמשהו כמו מין רצח אב כזה. תראו את היחסים שהיו החמים בין טיברוס לסיאנוס, ופתאום טיברוס אומר, האיש הזה, הוא אגב, לא הייתה איזושהי האשמה חד משמעית, הוא מוצא להורג ללא משפט, זאת אומרת, אין פה איזשהו, זה בדיוק העניין, אנחנו לא יודעים למה.
כן.
בניגוד למקרים אחרים, שאומרים לנו, היה קשר. פה קצת קשה להבין מה הייתה הסיבה. הוא אומר, הוא למעשה מושך את התמיכה שלו מסיאנוס, וסיאנוס בבת אחת הופך לפושע, והדבר הזה מקבל רוח גבית מההתנהגות של ההמון ששובר את הפסלים וכבר מתחיל להתפרע. ומאוחר יותר, לא כל כך מאוחר יותר, זאת אומרת, די מהר אחרי זה, כבר אנחנו רואים היסטוריונים, שכמו למשל ולריוס מקסימוס, שכבר כותבים על סיאנוס כפושע. לא רק שהוא כותב על סיאנוס כפושע, אלא הוא גם לא מזכיר אותו בשמו. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהוא מדבר על סיאנוס פשוט בגלל התיאור של מה שקרה.
האיש ההוא.
כן, כן. האיש ההוא שניסה להטביע את רומא בתוך גיהנום של דם, ועכשיו הוא וכל המשפחה שלו מתים. ככה, זה מה שוולריוס מקסימוס כותב. מאוחר יותר אנשים קוראים את מה שוולריוס מקסימוס כתב. יותר מזה, הם רואים כתובות שהשם של סיאנוס אמור להופיע בהם, כתובות שמפוזרות ברומא ואמורות להנציח כל מיני עניינים, כל מיני מעללים, כל מיני מבנים, והשם של סיאנוס מחוק. אז זאת אומרת, אתה יודע שהשם של סיאנוס היה אמור להופיע שם. אחת הדוגמאות אלה מטבעות, מטבעות שהוטבעו בעיר בילביליס בספרד, ויש לנו כמה מטבעות כאלה שנמצאו, מטבעות שמנציחים בעצם את שנת הקונסולט של טיברוס וסיאנוס, שנת 31, והשם של סיאנוס פשוט מחוק.
מדהים.
שחקו את השם שלו מהמטבעות, ופה גם זה נכנס לעוד איזשהו היבט, אני חושב, של אדמנטו ממוריאי, שלפעמים זה מגיע מאיזושהי הוראה מלמעלה, אבל לפעמים זה גם מגיע מלמטה. במקרה של המטבעות, קצת קשה להאמין, לפחות עבורי, שהסנאט הרומי אמר, קחו את המטבעות האלה ותמחקו את השם.
נכון.
כנראה שמישהו רצה להתחנף למישהו אחר, ועד שאנחנו שומעים שהמושל של ספרד היה ככל הנראה, אדם בשם לוקיוס ארונטיוס, היה ככל הנראה ראש האופוזיציה בסנאט לסיאנוס, אז אתה אומר, אוקיי, רגע, יכול להיות שמישהו בפרובינקיה רצה להתחנף ללוקיוס ארונטיוס או לטיבריוס, אז הוא התחיל למחוק את השם שלו. כן, אז זה העניין של אדמנטו ממוריה, שזה באמת מין משחק כזה, סנקציות נגד זיכרון. אגב, זה גם לא מגיע רק בצורה של העלמה של זיכרון, זה מגיע גם בצורה של סנקציות, שזה מאוד מעניין, כי במקרה של סיאנוס זה משקף את הכיבודים שהוא קיבל לפני כן. זאת אומרת, אם בעבר חגגו את יום ההולדת שלו כחג לאומי, אז עכשיו חוגגים את יום המוות שלו כחג לאומי, והיום הולדת שלו מוכרת כיום רע. זאת אומרת, ואלה ממש החלטות שאומרים לנו שהסנאט קיבל, זאת אומרת, לגביו. אז יש ממש מין היפוך יוצרות כזה.
תגיד, לסיכום כל הסיפור הזה, קל לי להבין מה משך אותך אליו, כן? כי זה באמת סוג של טלנובלה, אבל אני מניח שזה לא הסיפור היחיד בתולדות הקיסרות הרומית, אז למה דווקא סיאנוס?
אז אני הגעתי ספציפית לסיפור של סיאנוס, כמו שאמרתי לכם, לקחתי בתואר הראשון שלי שיעורים עם אלכסנדר יעקובסון, הייתי באיזשהו סמינר על השושלת היוליו-קלאודית, שסיאנוס הוזכר בה. במקביל ליוויתי את הסמינר בצפייה בסדרה אני קלאודיוס של ה-BBC. מי שמשחק את סיאנוס הוא פטריק סטיוארט, האלמותי. ובאמת משהו בסיפור שלו נראה לי לא כל כך הגיוני, לא כל כך ברור. זה באמת מה שמשך אותי. זאת אומרת, איזה אינטרס היה לו לפעול נגד הקיסר, שלמעשה נראה בדיוק הפוך, שדווקא כדאי לו לשמור על הקיסר בחיים, כי זה בא לטובתו. ובהקשר של מה ששאלת, של האם זה מייצג, או אם יש לנו עוד מקרים כאלה, אז באמת, המקרה של סיאנוס הוא מייצג וגם יוצא דופן. זאת אומרת, הוא מייצג כי הוא מין, זאת אומרת, בואו נגיד שמקרים של דמנטיו ממוריה היו קיימים לפני כן וגם אחרי, גם לאחר מכן. זה אחד המקרים הראשונים שאנחנו שומעים מהקיסרות, של התעללות כל כך אכזרית, למשל בגופה של אדם לאחר שהוא מת. שוב, מתקופת הקיסרות. ניפוץ של פסלים ודברים כאלה היו לפני כן. זאת אומרת, זה לא חדש. סיאנס הוא גם המקרה הראשון שאנחנו יודעים עליו של דמנטיו ממוריה היא נומיסמטי, זאת אומרת במטבעות, שאחרי זה גם הופך לפרקטיקה שהיא קצת יותר מוכרת. ומבחינת האם הוא מייצג, האם הוא מייצג את התקופה, המקרה שלו, אז עוד מה שאני טוען בעבודה שלי, היא שטאקיטוס, שוב, אולי גדול ההיסטוריונים הרומים, שכותבים על התקופה, הוא בעיניי הוא מעצב את סיאנוס את הסיפור שלו, כמין אלגוריה וסימפטום למשטר של טיבריוס, שאפשר לראות גם בעלייתו, דרך מין מה שטאקיטוס רואה כחנפנות, ועל שנות על כל מיני אישים רומים חשובים, וקפיצה של ממעמד למעמד, ומצד שני, הנפילה הפתאומית שלו, זאת אומרת, שבעצם חושפת את האופי האמיתי של המשטר הזה, שהוא לא, הוא לא שחזור של הרפובליקה, אלא הוא קיסרות, הוא...
כן, מאוד אישי, כן. אוקיי, אז מה הצעד הבא במחקר שלך? אמרת קודם שאתה ככה לקראת הסוף ממש.
כן, אז אני לקראת סוף המחקר באמת. כרגע הצעד הבא יהיה לדעתי באמת לקחת את כל הנושא הזה של פופולריות ו... התנהגויות של המון בעת העתיקה, באופן יותר ספציפי באימפריה הרומית, לראות איך הדברים האלה קשורים. אני מניח שלדמנטיו ממוריה יש חלק מרכזי בעבודה כזאת. מצד שני גם אפשר, זאת אומרת, במקרה של סיאנוס הוא באמת מין מקרה מייצג. מצד שני גם אפשר לקחת את זה לעוד נושאים, כמו ספורט ותחרויות בעולם העתיק, שאנחנו יודעים שהביאו להתפרעויות, כמו שאולי גם היום זה קורה, חוליגנים היו מאז ומתמיד. וזה כרגע, אני כרגע, זה הכיוון, ואנחנו נראה איך זה...
ימים יגידו.
כן. טוב, תודה רבה נועם.
תודה לכם.
תודה עודד.
תודה לך צור.
תודה שבאת.
בשמחה, הזמנת אותי.
כן, אני כמובן. אז אנחנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, יש לנו כמובן קבוצת פייסבוק, בה אתם יכולים להביע את דעתכם, להציע אורחים ונושאים, רק תחפשו אותנו בפייסבוק, אנקדוטה הפודקאסט, ולהתראות בעוד שבועיים בפרק הבא.
ביי.